בבא מציע, דף זין, תחילים בעזרת השם, שורה 21 מלמעלה, במילים תנאי רב תחליפה. שניים מופיעים בפני הדיינים בבית הדין כשהם אוחזים בתלית. המקרה שאנחנו לא מפסיקים לעסוק בו בתחילת המסכת. כל אחד טוען, אני מצאתי את התלית הזאת מהפקר, זכיתי בה. והיא כעת כולה שלי. אחר כך בא השני ותפס את הטלית שלי. שואלים את השני, מה תפס את הטלית שלו? מה פתאום? הסיפור היה הפוך. אני מצאתי את הטלית וזכיתי בה, עכשיו הוא בא ותפס. עכשיו אנחנו רואים את שניהם מחזיקים בטלית, כל אחד טוען, היא כולה שלי. אז במשנה אמרנו, כל אחד מהם נשבע שאין לו בטלית פחות מחצי, וחולקים את שווי של הטלית בשווה. מגיע כאן רב תחליפה, שהיה בן ארץ ישראל, בר מערבה, ושונה ברייתא לפני רבי אבאו, כמי דרבי אבאו. אם המקרה יהיה שהם לא אוחזים בקצה של הטלית, אלא הם מחזיקים, כל אחד מהם מחזיק באמצע הבגד, בגוף הבגד של הטלית, שזה נקרא שניים אדוקים בטלית, הם מחזיקים בבד של הטלית, והם לא מחזיקים כל אחד בשווה, אלא אחד מחזיק ממש באמצע הבד, והשני מחזיק יותר בקצה. אז אחד יש לו בידיו יותר מהבד שנמצא ברשותו, והוא מחזיק יותר לכיוון האמצע של הבד, והשני די בהתחלה. אז זה לא נקרא שהם מחזיקים בשווה. מתי אנחנו אומרים שהם חולקים בשווה, במקרה של המשנה? כשהם שניהם מחזיקים ממש בחוטים שבצד הבד. יש כאלה הרבה פעמים בדים שיוצא חוט בקצה של הבד, כמו בתליטות, שעושים איזה קשרים יפים כאלה, שממשיך חוטי השתי, מחוץ לבד. הוא מחזיק בחוטים האלה, טוב. אז זה לא נקרא שהוא אוחז בגוף הטלית, אז חולקים בשווה. אבל כשכל אחד מהם אוחז בגוף הטלית ממש, אחד אוחז יותר לכיוון האמצע, והשני יותר לכיוון הצד, לכיוון קצה הטלית, אז הם לא חולקים בשווה. רק את מה שביניהם. בין מה שזה אוחז לבין מה שזה אוחז, את מה שבאמצע הם חולקים בשווה. אבל כל מה שיש בידו והלאה מידו לכיוונו, שהוא אוחז, כל מה שבאחיזה שלו, מחשיבים את זה כאילו זה חתוך משאר הטלית, וזה כאילו הוא לבד אוחז בזה, הוא לבד מחזיק בזה, והוא זוכה בזה לבד. וכן השני, יכול להיות שהוא זוכה בפחות, כי הוא אוחז בפחות. זאת אומרת, מה שהם אוחזים, אדוקים, בבגד עצמו, מה שהם אוחזים ומחזיקים, והלאה, מכיוון היד החוצה, זאת אומרת, לא, יש הרי, זה אוחז כאן וזה אוחז כאן, יש את הבד שבין שתי האחיזות, ויש את הבד שמקצה היד לכיוונם, החוצה, לא במקום שבין שתי האחיזות. המקום שבין שתי האחיזות ודאי יחלוקו, אבל מה שביד ועלה לכיוון כל אחד שאוחז, זה נחשב שהוא מחזיק בזה, ובזה אין את החלוקה. זה נחשב כל אחד מה שהוא מחזיק, כאילו זה חלוק משאר, מהאמצע של הטלית, וזה הוא לבד מוחזק, והוא לבד זוכה בזה. וככה גם השני, וחולקים רק את מה שבאמצע. זה נוטל עד מקום שידו מגעת, עד המקום שהוא אוחז, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, ורק את השאר חולקים בשווה. מחווה לרבי אבאו, רבי אבאו עשה סימן עם היד כלפי מעלה, על הברייתא הזאת, איך האדם זוכה בחלק שמגיע לו, בשבועה שהוא נשבע, לאמת את הטענה שלו. אלא מתניתין, המשנה שלנו שכתוב, דקטני, דפלגי בעדדי, שהם חולקים בטלית כולה בשווה, ולא קטני, לא כתוב, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, איך היא משכחת לה באיזה מקרה זה מדובר? אמר רב פאפה, דתפיסה בקרקשתא, שהם לא אוחזים בגוף הבגד, אלא הם אוחזים בחוטים שבקצה הבגד. אמר רב משרשיה, מדברי הברייתא, שכתוב שמה שהאדם אוחז לא חולקים, אלא זה נחשב בחזקתו ממש, זה כאילו חתוך מהבד שביניהם, שמה מינן לומד מזה, שמה שבידו של האדם, החלק מהבגד שבידו של האדם, זה נחשב כמו שזה חתוך משאר הבגד, ולכן, יש קניין סודר, היינו קניין חליפין. אני רוצה לזכות באיזה גביע של השני, של הצורף. אני רוצה לזכות בגביע של הצורף, גביע נפלא מאוד לכבוד שבת ויום טוב. ואני רוצה לעשות קניין חליפין. איך עובד קניין חליפין? אני נותן לו בד בגד שלי, וכשהוא זוכה בבגד הזה, הוא עושה קניין הגבהה בבגד הזה, אז הגביע המסוגנן והמפואר שלו, אני זוכה בו. אנחנו פשוט מחליפים בינינו. הוא מקבל את הבד ואני מקבל את הגביע. קניין חליפין. אז כשאנחנו באים לעשות בינינו את הקניין החליפין, שאני רוצה לזכות בגביע, וכדי לזכות בגביע אני בא להקנות לו את הבגד שלי, אז כיוון דתפיס בי, כיוון שאותו צורף עושה קניין בסודר בשיעור קטן ביותר של בגד, השיעור הקטן ביותר של בגד שזה 3x3 אצבעות, אפילו שהוא לא הגביע את כל הבגד כדי לקנות אותו, בכל זאת קרינן בי, אנחנו קוראים בו שהוא עשה קניין הגבהה בסודר שלם, בבגד שלם, אף על פי שחלק גדול מהבגד עדיין נמצא על השולחן או על הרצפה, הוא לא הגביע את כל הבגד, הוא הגביע רק 3x3 אצבעות. אבל זה נחשב כאילו זה חתוך משאר הבגד, כי זה מה שהוא מחזיק בידיים שלו. אז זה נחשב קניין חליפין, כשהוא זוכה בחתיכת בד הזאת, בחתיכת סודר הזה שלי, אז הוא זכה בזה, אני זוכה בגביע שלו. אנחנו קוראים בזה קניין חליפין. ומניין לומדים קניין חליפין? מהפסוק במגילת רות. ושם כתוב, ושלף איש נעלו ונתן לרעהו, שיש כאן נתינה שהמקנה קיבל, ועל ידי זה הוא מקנה את מה שהוא רוצה להקנות. במילים אחרות, יש כאן קניין חליפין, קניין סודר. אפילו שהוא לא הרים את כל הבד, את כל הבגד, מה שהוא הרים, מה שמוחזק בידו, נחשב כאילו הוא בפני עצמו, דקמן דפסיק דמי, זה כאילו זה חתוך משאר הבד, וכאן אפשר לעשות בזה קניין סודר. ואם תשאל, אם זה נחשב מה שבן אדם מחזיק כמו נפרד מהשאר, אז מה שונה בגט? ומה ישנה מדבריו של רב חיסדה? דאמר רב חיסדה, אדם נותן גט לאישה, שתוכל לצאת ולהתחתן עם מישהו אחר. אם השטר של הגט נמצא בידיים שלה, ויש חוט משיכה שהגט קשור בו, שנשאר בידו של הבעל. אז אם החוט מספיק חזק, שאם הבעל ימשוך אותו, יכול לנתקו, יכול להוציא את השטר מידה של האישה, ולהביאו בחזרה אצלו, אינה מגורשת. ואם לאו, אם כשהוא ימשוך את החוט, הוא יתנתק, מגורשת. כי זה נחשב שזה נמצא לגמרי בידיה. אנחנו לא אומרים שכיוון שהכתב של הגט בידה, אז מה שמוחזק בידה זה כאילו הוא חתוך מהשאר. אלא אנחנו מחשיבים את זה כמו שמחובר לחוט. ומכיוון שהחוט נמצא בידו של הבעל, היא לא מגורשת. למה זה שונה? התשובה היא, זה שונה בגלל שלעניין גט לא מספיק נתינה שנותנים לה. אלא צריך להיות חיתוך, קריטות. בינו לבינה, אתם קריטות בעינן, דבר הקורט והמבדיל בינו לבין האישה, וכל זמן שהוא יכול למשוך את הגט ולהחזיר אליו כשזה קשור בחוט, לקה, זה לא נקרא קריטות, אבל הכה לגבי קניין סודר, קניין חליפין, כתוב ונתן לרעהו, נתינה בעינן, אנחנו צריכים לתת את הסודר לידי המקנה, והאיקה זה נחשב נתינה, כי הסודר נמצא בתוך ידו, זה נחשב כמו חתוך מהשאר לעניין זה. אמר רבא, אמרנו שאם יש שניים אוחזים בטלית, וכל אחד טוען, אני מצטיה והיא כולה שלי, ונשבע שאין לו בה פחות מחציה, יחלוקו. אפשר להבין מה זה יחלוקו. לוקחים מספריים וגוזרים בדיוק באמצע. זה מחזיק פה, בקצה הזה, זה מחזיק פה, בקצה השני, גוזרים באמצע, אתה מקבל את החצי שלך, והוא מקבל את החצי שלו. ככה היינו יכולים להסביר, זה הכוונה יחלוקו. אומר רב, לא זה הכוונה. אלא, הכוונה היא, בודקים את השווי של הטלית כולה, וחולקים אותה בשווה. ולכן, אם הייתה טלית מוזהבת, דיינו שיש בטלית חלק שיש בו זהב, חוטי זהב, חולקים. חולקים את הטלית בשווה. ואם תשאל פשיטה שחולקים בשווה, מה זה משנה אם היא מוזהבת או לא מוזהבת? אני אסביר לך. לא נצרכו דבריו של רבא אלא דקאי דהבה, שהזהב לא נמצא בכל הטלית, אלא הוא נמצא בחלק מהטלית. בתחילה אומרת הגמרא בי מיצאי שהוא נמצא בדיוק באמצע. באמצע בין האחיזות של שתיהם. וחולקים את זה בשווה. והענה מפשיטה, אם ככה זה גם כן פשוט, גם אם הייתי גוזר, אז יוצא שחצי מהזהב לזה וחצי מהזהב לזה, כי הרי הזהב בדיוק באמצע. אז מביאה הגמרא שזה החידוש. לא צריכה, לא נצריכו דבריו, אלא דמקרב לגבי אחד. שהזהב, חוטי הזהב קרובים לאחד מאלה שאוחזים בטלית. אם נחלוק את הטלית בדיוק באמצע ביניהם, אז אחד מהם יקבל את כל הזהב. מה עוד התאימה? אתה היית אומר, דאמר לי, אומר זה שהזהב נמצא בצד שלו לשני, פלוג הכי, בוא נחלוק את הטלית לרוחבה ואני אקבל את כל הזהב. כמה שמלן, רבה, הוא בא ללמד אותנו, שהשני יכול לומר לו, דאמר לי, מה הכרזית דפלגית אחי? מה ראית לחלק לרוחב? פלוג הכי, תחלוק לאורך, שהזהב יהיה לשנינו בשווה. וכמו שנראה בעזרת השם, בתחילת דף ח', זה יהיה הסיום של השיעור של דף ז', שבאמת כשאומרים שחולקים את הטלית, לא הכוונה שגוזרים את זה לשניים, אלא הכוונה שמשערים כמה הטלית שווה, וכל אחד מקבל חצי מהערך, מהשווי של הטלית. אחרי שהשלמנו את הנושא של שניים אוחזים בטלית, אנחנו עוברים כעת לשניים אוחזים אדוקים בשטר חוב. תנו רבנן. שניים אדוקים בשטר. באים לבית הדין, שני אנשים, כל אחד מהם אוחז בקפידה, בקצה אחר של שטר חוב. בודקים מה כתוב בשטר, השמות שלהם. אחד הוא הלווה, והשני הוא המלווה. שואלים אותם, מה הסיפור כאן? למה אתם אוחזים בשטר הזה? אז מספרים שניהם, מצאנו את השטר הזה ברחוב. אבל כל אחד יש לו סיפור אחר, איך השטר הזה הגיע לרחוב. המלווה אומר, זה נאבד ממני. שלי הוא, עדיין לא גביתי אותו, והוא נפל ממני, קדוש ברוך הוא סייע בעדי, ומצאתיו, ואני רוצה לגבות בו. והלווה אומר, אני מודה שאני כתבתי את השטר הזה, אני לא טוען שהוא מזויף. שלך הוא, נכון, אני כתבתי אותו. אבל אני טוען שהוא פרוע. דיין שילמתי אותו. פרעתיב לך. והבאת לי את השטר, הייתי צריך לקרוע אותו, כדי שלא תצא התקלה שכעת יצאה, שכעת עכשיו לא ברור אם שילמתי או לא, אבל זה היה אצלי, וממני זה נפל. אז רב נחמן מבאר בהמשך, שצריך כאן להוסיף, שיש מקרה אחד שהפסק הלכה של בית הדין יהיה ברור. אומרים בית הדין, תביאו את השטר הזה. אנחנו רוצים לראות מה כתוב. אז הם רואים שכתוב בשטר, שהשטר הזה הגיע לפני דיינים, והם בדקו את החתימות של העדים שמעידים על השטר הזה, והחתימות האלה נכונות. והדיינים קיימו את השטר. זה נקרא אנפק, הם הוציאו אותו שהוא מקוים. עכשיו אנחנו כבר לא זקוקים לטובות של הלווה שיבוא ויעיד ויודע, אני מודה, אני כתבתי אותו אבל הוא פרוע. גם אם לא היית מודה שכתבת אותו, היינו יודעים שאתה כתבת אותו. כי הוא יצא בבית הדין, החתימות כאן יצאו מקוימות. אז זה שאתה טוען פרוע, לא ברור שאתה נאמן. אז במקרה הזה ודאי, כיוון ששניהם אוחזים בשטר, חולקים את זה ביניהם. מה זאת אומרת חולקים את זה ביניהם? המלווה טוען, אתה חייב לי 1,000 זוז, הלווה טוען, אני כבר שילמתי לך, טוב, אז תשלם 500 זוז. זה במקרה שהשטר הזה מקוים. שהחתימות כאן אומתו. אבל אם בודקים בשטר ורואים שהוא לא מקוים, זאת אומרת, הלווה היה יכול לטעון, זה שטר מזויף, אני לא כתבתי אותו. מה קשקשת הקשקושים? זה לא חתימות של עדים בכלל. או, יכול להיות שהוא היה נאמן. זאת אומרת, ברור שהוא היה יכול להיות נאמן. אם הלווה היה טוען שזה מזויף, אז לא היה לזה שום תוקף לשטר הזה. אנחנו צריכים ללכת עכשיו למצוא את העדים שחתמו עליו, וללכת ולהוכיח שבאמת החתימות האלה נכונות. אבל כאן אנחנו לא שוכחים, מדובר פה שהלווה מודה. אני כתבתי אותו, מודה בשטר שכתבו. כאן מגיע הוויכוח בברייתא בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל. האם אחר כך, אחרי שהאדם הודה בשטר, אני כתבתי אותו, האם הוא יכול לטעון, אבל שילמתי את הכל? וכדי שהוא לא יהיה נאמן, יש לנו דרך פשוטה ללכת אל העדים שחתומים על השטר, או כאלה שמכירים את החתימות שלהם, ושהם יעידו שזה חתימות נכונות. ואז הוא לא יהיה נאמן לומר שהוא שילם, אם השטר נמצא ברשותו של המלווה. כאן הרי גם המלווה מוחזק בו. זה הוויכוח בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל. לפי דעת רבי, ברגע שהוא מודה בשטר, זה עדיין לא מספיק כדי שנוכל באמת לגבות איתו. כי הוא יכול לטעון עדיין, נכון, כתבתי אותו אבל שילמתי. וכדי שאתה תחייב אותו לשלם, תצטרך ללכת לעדים שיקיימו את השטר הזה. וכאן אתה לא הולך לעדים שיקיימו את השטר הזה, אז אם כן, כאן, כל זמן שאתה לא מקיים אותו, את השטר הזה, על ידי שאתה מעיד שאתה מוצא את העדים שיעידו שהחתימות האלה נכונות, אז השטר הזה אין לו שום ערך. כי הלווה יכול לטעון פרעתי, וזה מה שהוא טוען כאן. ורק אם יתקיים השטר בחותמיו, שיביאו את העדים שחתמו, שיעידו שהם באמת חתמו, אז הלווה לא יוכל לטעון פרעתי, ואז יחלוקו. אלה הם דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל חולק על הנקודה של ההלכה של רבי. אתה אומר שאם הלווה מודה בשטר שהוא כתב, הוא נאמן עכשיו לומר אחר כך, פרעתי, שילמתי? זה לא נכון. הוא לא נאמן. לא צריך לקיים עכשיו בכלל את החתימות. הוא לא נאמן לומר פרעתי. ולכן, רבן שמעון בן גמליאל אומר, יחלוקו. מכיוון שהמלווה אוחז והלווה אוחז, שניהם אוחזים בשטר, אז כל אחד מוחזק בחצי. זה הלכה אחת שנאמרה בברייתא, שזה באמת רב נחמן מבאר, ואין על זה שום נידון בהמשך הגמרא. ממשיכה הברייתא, אם השטר נפל ליד דיין, מה הכוונה? היה ערעור על השטר הזה שאולי הוא מזויף, אז הביאו את השטר לפני הדיינים, והם בדקו את החתימות, והעידו בפניהם שהחתימות האלה נכונות, ולכן הם קיימו את השטר הזה. וכעת בא מישהו, לא המלווה ולא הלווה, מוצא מישהו שלישי, הולך בדרך והוא מוצא כזה שטר. כאן, לפי דעת רבנן, חוששים לפיראון, אולי הלווה שילם. לכן, אל תחזיר את זה למלווה, לא יוציאו עולמית. המוצא לא יוציא את השטר מידו לעולם, לא ייתן את זה לא ללווה ולא למלווה. רבי יוסי לא חושש לפיראון, לא חושש שהלווה כבר שילם את השטר, את מה שכתוב בשטר. לכן הוא אומר, הרי השטר הזה הוא בחזקתו, כנראה לא שילמו עדיין את החוב, תחזיר אותו למלווה שיוכל לגבות בו. אנחנו כבר ביארנו את החלק הראשון בברייתא, כמו איך שרב נחמן מבאר. ואנחנו נקרא את זה שוב במילים של הגמרא. תחילת הברייתא אמר מר, אם באים המלווה והלווה ומוחזים שניהם בשטר חוב, הם טוענים שהם מצאו אותו, והמלווה טוען, לנאבד ממני ומצאתי, ועדיין לא גביתי בו, והלווה טוען, אני כבר שילמתי וקיבלתי אותו ממך, והוא נאבד ממני ומצאתי. אז דעת רבי, התקיים השטר בחותמיו. הולכים, נותנים את השטר הזה לבית הדין, והם בודקים את החתימות, והם רואים שהחתימות האלה נכונות. גב אלי מלווה כולי. הגמרא מבינה שהמלווה יוכל לגבות את כל מה שכתוב כאן. אף על פי שהלווה אוחז בצד השני של השטר, גם הוא יש לו כאן איזושהי חזקה. מלט לי? רבי לא סובר את מה שכתוב במשנה במתניתין, שבשניים אוחזים בתלית וכולי חולקים? מספק? אמר רבא, אמר בשם רב נחמן, לבאר כמו שכבר ביארנו בברייתא עצמה. במקרה שהשטר הזה הגיע לבית דין והוא מקוים, אישרו אותו, החתימות שלו בתוקף, דברי הכל יחלוקו. בזה אין שום ויכוח בין רבי לרבן שמעון בן גמליאל, הם שניהם סוברים שחולקים, היינו שהלווה משלם חצי. כי פליגי, הוויכוח של רבי ורבן שמעון בן גמליאל, במקרה שהם אוחזים כאן שטר שאינו מקוים, שלא בדקו את החתימות של העדים שחתומים עליו. רבי סובר שאפילו שהלווה מודה, שלך היה, אני כתבתי את השטר הזה לך, אבל אני כבר שילמתי לך, פרעתיו, הוא יהיה נאמן שהוא שילם. מודה בשטר שכתב אותו, הוא יכול לטעון פרעתי, וכדי שהמלווה יוכל לגבות, צריך לקיים את השטר בבית דין. רק אם הוא מקיים לי, אם הוא יקיים את השטר, רק אז פליגי, רק אז הם יוכלו לחלוק, דיינו שהוא יגבה חצי. והיא לא מקיים לי, אבל אם הוא לא מקיים את השטר, הוא לא מוכיח שהחתימות כאן הן בתוקף ונכונות, לא פליג, הוא לא יוכל לגבות אפילו חצי. מה הטעם? מה הטעם של רבי שסובר שאפילו שהלווה מודה, אני כתבתי, בכל זאת הוא נאמן לומר שילמתי, שהרי השטר הזה חספה באלמה הוא, הוא חתיכת חרס, אין לו תוקף. מנקה משבל אליי שטרה, מי נותן תוקף לשטר הזה? רק הלווה, כי אם הוא הרי היה טוען שזה מזויף, הוא היה נאמן, כי אין לך כאן אישור שהחתימות האלה נכונות, החתימות של העדים. ואם אתה סומך עליו, כאמר דפריה, הוא הרי גם אומר לך שהוא שילם. אז כמו שהפה שלו נאמן לאסור ולקבוע שהשטר הזה באמת מחייב אותו, הפה, אותו פה שלו נאמן לומר שהוא שילם ולהתיר ולפתור אותו. זה דעת רבי. רבן שמעון בן גמליאל חולק בשורש הנושא. הוא סובר, ברגע שהלווה מודה למלווה בשטר הזה שהוא כתב אותו, אני כתבתי לך, הוא כבר לא יכול לטעון אבל שילמתי. ואין צריך כעת המלווה לקיים את השטר ולהוכיח שהחתימות של העדים כאן נכונות. והוא יכול לגבות את כל החוב גם בלי קיום. לכן כשכעת שניהם מוחזקים בשטר, אף על גב די לא מקיים לי, אפילו שהוא לא מקיים את השטר בבית דין, שהוא לא מקיים את החתימות של העדים, יחלוקו, המלווה יכול לגבות חצי מהחוב, כמו שניים אוחזים בתלית שיחלוקו. זה החלק הראשון בברייתא. כעת אנחנו עוברים לחלק השני, שאם השטר הזה נפל ליד דיין, דיינו שהוא מקוים כבר, ומישהו אחר מוצא את השטר, לא המלווה ולא הלווה, אז לפי דעת רבנן, לא יוציאו עולמית, לא ייתן את השטר הזה ללווה, אבל גם לא למלווה. כי דעת רבנן שחוששים לפיראון, חוששים שהלווה כבר פרה ושילם את החוב הזה. אז אתה לא יכול לתת את השטר למלווה שיגבה בו שוב. ההסבר הזה באמת, זה ההסבר שהגמרא מבארת. אבל הפשטות שהברייתא אומרת שאם השטר נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית. זה נשמע כמו אם הדיין הלך ברחוב והוא מצא את השטר וזה נפל לידו, אז שלא ימסור אותו לאף אחד, לא ללווה ולא למלווה. מה ישנה ליד הדיין? למה אם הדיין מצא את השטר, דווקא הוא לא יחזיר אותו ללווה או למלווה? לכן מבאר ואומר רבה, מה שביארנו, נפל ליד הדיין אחי כאמר, זה הכוונה. ואחר שמצא שטר, אדם הולך בדרך ומוצא שטר, מרים אותו, והוא רואה שהשטר הזה נפל ליד דיין, דיינו זה כבר הגיע בפני דיינים, שבדקו וקיימו את החתימות של העדים שלו. היי חידמי, איך אני יודע שזה נפל ליד הדיין? דכתיב בי, כתוב בשטר הזה, אנפק, היינו שהוא יצא על ידי הדיינים, הם אישרו אותו. או אם ככה, יש לשטר הזה כוח עצום, המלווה יכול לגבות איתו מהלווה, והלווה לא יכול לטעון פרטי, הוא לא יכול לטעון שזה מזויף. לא יוציאו עולמית. לפי דעת, רבנן לא יוציאו, לא יחזיר, חוששים לפיראון. ולא מבעיה, אין לנו ספק, אם בית דין לא כתב בי אנפק, לא כתבו בשטר הזה אישור שבאמת החתימות של העדים שם נכונות, כל שכן שלא יחזיר למלווה. דייקה למימר, אז קיים חשש שהלווה בכלל לא נתן את השטר הזה אף פעם למלווה, אלא הוא כתב את השטר הזה על מנת ללוות בו, ובסוף הוא לא לווה. אלא אפילו אם נמצא השטר בבית הדין שהם כתבו בי אנפק, ראיה דמקוים שהשטר הזה באמת המלווה נתן את ההלוואה, והעדים מעידים על זה, והחתימות כאן מקוימות. בכל זאת לא יחזיר המוצא לא למלווה ולא ללווה. כי לפי דעת רבנן, חיישינן לפיראון, חוששים אולי הלווה כבר שילם ופרה את החוב. ורבי יוסי חולק, הוא אומר, השטר הזה מחזירים אותו למלווה. הרי הוא בחזקתו שהוא לא נפרע, ולא חיישינן לפיראון, לא חוששים אולי לווה כבר שילם למלווה, כי אם זה באמת היה חוזר, אם באמת הלווה היה משלם, זה היה חוזר אליו, הוא היה קורע את השטר. שואלת הגמרא, ולא חייש רבי יוסי לפיראון? רבי יוסי לא חושש להחזיר את השטר למי שבא לגבות בו, אולי כבר שילמו לו? והתניה ברייטה, שמדברת גם על שטר, אבל לא חוב של מלווה ולווה, אלא כתובה. שהבעל מתחייב זכויות לאישה, אם היא תתגרש או תתלמן, אז היא תקבל מנה או 200. אדם מצא שטר כזה של כתובה בשוק. הברייתא הזאת נראה ממנה שאין ויכוח בדבר הפשוט הזה שחוששים שהבעל כבר שילם את הכתובה לאישה. אבל הוויכוח הוא בעניין אחר, וכאן רבי יוסי גם אומר את דעתו. ואם כאן בברייתא נראה שכולם סוברים שחוששים לפיראון, אז נראה שרבי יוסי כן חושש לפיראון, ונראה את הברייתא. אדם מוצא שטר כתובה, והוא רוצה לתת את השטר הזה לאישה שתוכל לגבות בו. אז בזמן שהבעל מודה שהוא לא שילם, אין כאן בכלל נידון. ודאי שאפשר לתת את השטר של הכתובה לאישה. ויחזיר לאישה. איפה הנידון? אם אין הבעל מודה. הוא טוען, אני כבר שילמתי. אתה עכשיו מחזיר את הכתובה לאישה, אתה סתם מחייב אותי כפול. אני אצטרך שלם לה עוד פעם. אז לפי דעת רבנן, באמת לא יחזיר. לא לזה ולא לזה, לא לבעל, כי אולי הוא באמת לא שילם, וגם לא לאישה, כי אולי הוא כן שילם. רואים שדעת רבנן שחוששים לפיראון, אבל גם רבי יוסי אומר, אם האישה הזאת עדיין נשואה, או דעת תחת בעלה, מסתבר שלא קיבלה עדיין את הכתובה, יחזיר את הכתובה לאישה. אבל אם היא כבר התעלמנה או התגרשה, נתערמלה או נתגרשה, לפני שנפל השטר, לא יחזיר המוצא את הכתובה, לא לזה ולא לזה, לא לבעל, כי אולי הוא עוד לא שילם, לא לאישה, כי אולי הוא כן שילם. רואים על כל פנים שרבי יוסי חושש, אולי הבעל שילם, ולכן לא מחזירים את הכתובה לאשתו? במקרה שהיא התגרשה או התאלמנה. אז אם כן, גם אצלנו לגבי שטר רחוב, רבי יוסי, צריך לחשוש, אולי הלווה שילם, ולא נחזיר את השטר למלווה. למה אומר רבי יוסי להחזיר את השטר למלווה? אז רב פאפה מתרץ בהמשך שרבי יוסי באמת, כמו שאמרנו, סובר שלא חוששים לפיראון, וגם אם התגרשה או התאלמנה אפשר לתת את הכתובה לאישה, לא חוששים לפיראון. וכל מה שכתוב כאן שאם נתאלמנה או נתגרשה לא יחזיר, זה לדבריהם דרבנן, שהם חוששים להחזיר את הכתובה לאישה, כי אולי הבעל שילם. אז בברייתא רבי יוסי אומר להם, לפי דעתי לא חוששים שהבעל שילם, ולכן גם מתגרשה או התאלמנה, מחזירים את השטר לאישה. אבל לפי דעתכם, רבנן, שאתם חוששים שהבעל טוען שהוא כבר שילם, כל זה, אם התגרשה או התאלמנה, כנראה הוא שילם. אבל אם הם עדיין נשואים, גם כאן אתם עדיין חוששים שהוא שילם? אני חושב שאתם צריכים להסכים שלא. אבל הם סוברים שכן חוששים שהוא שילם, אפילו שהם נשואים, אולי הוא מסר צרור של כסף לאישה, שמהכסף הזה תגבה את כתובתה. ואם אתה עכשיו תיתן לה את שטר הכתובה, היא תגבה שוב, שלא כהוגן. ככה רב פאפה מיישב את הברייתא כמו דעתו של רבי יוסי, בלי להחליף את השיטות בברייתא הקודמת. אבל הגמרא מביאה שני תירוצים נוספים ליישב את דבריו של רבי יוסי בשתי הברייתות, שלכאורה נראה שהם, שדבריו סותרים, על ידי שהופכים את הדעות בברייתא הראשונה לגבי שטר רחוב בין מלווה ללווה. הדעה הראשונה, חוששים לפיראון לא יחזיר, ואמרנו שזה דעת רבנן. הדעה השנייה, לא חוששים לפיראון, ויחזיר למלווה. ואנחנו אמרנו שזה את רבי יוסי. בוא נהפוך את השיטות, היפוך. שאם השטר הזה מקוים כי הוא נפל לידי הדיינים, חוששים לפיראון ולא יוציאו למית, דברי רבי יוסי. וחכמים, הם אומרים, לא חוששים לפיראון, והרי הוא בחזקתו, תיתן אותו למלווה. טוב, אז אם ככה מסתדר מאוד טוב, רבי יוסי חושש לפיראון, אל תחזיר את זה לזה שיגבה, כי אולי כבר שילמו. שואלת הגמרא, רגע, אבל יחי, אם כן, הדעות של רבנן עכשיו סותרות, קשה דרבנן עד רבנן, לגבי שטר חוב בין מלווה ללווה, יוצא עכשיו ש... מביאים את השטר למלווה, כי לא חוששים שהלווה שילם. ולעניין כתובה, אנחנו רואים שדעת רבנן, שאפילו אם התגרשה או התאלמנה, לא מחזירים את הכתובה לאישה, חוששים שהבעל כבר שילם. מתרצת הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, שטר כתובה, אין כאן בכלל דעת רבנן. כל הברייתא מדברת לפי דבריו של רבי יוסי. והברייתא מחסרת כמה מילים, חסורי מחסרה, ואחי קטנה, ככה צריך להוסיף בברייתא, כי הברייתא סוברת כמו רבי יוסי, שכמו שאנחנו כעת מתרצים, סובר שחוששים לפיראון. אתה לא יכול להחזיר את זה לזה שיגבה, כי אולי כבר שילמו לו. וכך תלמד את הברייתא. כמובן שאם הבעל מודה שהוא לא שילם, מביאים את זה לאישה שתגבה. אבל אם אין הבעל מודה, לא יחזיר. לא לזה ולא לזה, לא לבעל, כי אולי הוא עוד לא שילם, ולא לאישה, כי אולי הוא כן שילם. באמת דברים אמורים שלא מחזירים את הכתובה לאישה, במקרה שהיא כבר התאלמנה או התגרשה, שנתרמלה או שנתגרשה, שבאמת מסתבר שהבעל כבר שילם. כי הרי זה מה שבדרך כלל צריך, הבעל או יורשיו, צריכים לשלם. אבל אם עודה תחת בעלה, אם הם נשואים, אז יחזיר את הכתובה לאישה. למה? שרבי יוסי אומר שבזמן שעודה תחת בעלה, יחזיר לאישה, כי לא מסתבר שהבעל כבר שילם לה את הכתובה, רק אם היא נתערמלה, התעלמנה או שנתגרשה, אז לא יחזיר לא לזה ולא לזה, כי רבי יוסי חושש לפיראון, אל תחזיר את זה לאישה, כי אולי הבעל כבר שילם לה את הכתובה. לפני שנביא את התירוץ השני, אחרי שהפכנו את הדעות בברייתא של שטר בין מלווה ללווה, איך מסתדרים דבריו של רבי יוסי, הגמרא מביאה את מה שכבר הבאנו בדבריו של רב פאפה, רק הבאנו את זה קודם בגלל שזה מתאים עם הנוסח הרגיל של הברייתא. רב פאפה אמר, לעולם לא תיפוך. הברייתא הראשונה לגבי שטר בין מלווה ללווה, אל תהפוך שם את השיטות. ותאמר, כמו שכתוב פשוט, דעת רבנן, לא יחזיר למלווה. ודעת רבי יוסי יחזיר. לעולם לא תיפוך, אל תהפוך את השיטות שם. ורבי יוסי אומר, יחזיר למלווה, כי הוא לא חושש שהלווה כבר שילם. לא חוששים לפיראון. אז אם ככה, קשה הברייתא השנייה לעניין כתובה. שכתוב שם, שרבי יוסי אומר, שהיא מתגרשה או התעלמנה, לא יחזיר. לפי דעתו של רבי יוסי, שלא חוששים שכבר שילמו לתובע, אז לעניין כתובה לא חוששים שכבר שילמו לאישה, אלא לא שילמו לה. אז אם כן, למה לא נחזיר את זה לאישה? התשובה היא, באמת, לפי דעת רבי יוסי, לא משנה אם היא נשואה או התגרשה או התאלמנה, מחזירים לאישה את הכתובה. היא כבר גרושה, מה לא קיבלה עדיין כתובה לדעתך? כבר 10 שנים גרושה, איך לא קיבלה כתובה? לפי דעת רבי יוסי, גם אם התגרשה או התאלמנה, לא חוששים שהבעל שילם את הכתובה ונותנים את זה לאישה. רק מה? אומר רבי יוסי לרבנן, אני חושב שאתם קצת הולכים בשיטתכם מדי רחוק. לדבריהם דרבנן, כאמר לו, מה אתם חוששים לפיראון, ריבונו של עולם? מה, בעל שילם כתובה לאשתו כשהם עדיין נשואים? לדידי, לפי שיטתי, לא חוששים שהוא שילם, אפילו אם היא כבר התעלמנה, נתערמלה או נתגרשה, נמי לא חיישינה לפיראון? ונותנים את הכתובה לאישה שתוכל לגבות את כתובתה. אבל לדידכו, אני שואל אתכם, איך מסתבר מה שאתם אומרים? חוששים שהבעל שילם? בסדר, אם היא גרושה או אלמנה, אני יכול להבין. אבל תודו לי מכל מקום, מיד, בעודה תחת בעלה, הם נשואים, הם הולכים לאירועים ביחד, הכל, הם חיים ביחד. מה, הוא שילם את הכתובה? למה שיעלה בדעתכם דבר כזה? שיחזיר את, שהמוצא יחזיר את הכתובה לאישה. מה, אתה מאמין לבעל שהוא שילם? הכתובה בזמן הזה דלאב בת פיראון היא, הוא עדיין לא מחויב לשלם לה את הכתובה, בדרך כלל לא משלמים דבר שלא חייבים. ואמרו לי רבנן לרבי יוסי, גם אז לא צריך להחזיר לאישה, כי עדיין חוששים לטענה של הבעל, הוא אומר שהוא שילם, למה הוא אומר שהוא שילם? מה, הוא לא חושב את מה שאנחנו חושבים? הוא כנראה מתכוון להגיד, מה זאת אומרת? הבאתי לה מנה, 200, כמה שהתחייבתי לה בכתובה, הבאתי לה את זה בכסף. אימור, אנחנו אומרים, אולי הבעל מתכוון צררי הדפסה, הוא מסר צרור של כסף לאשתו כדי שתוכל לגבות מזה ולא תצטרך לגבות ממנו שוב. זה ההסבר של רב פאפה, שהוא באמת הולך עם הברייתא, עם שתי הברייתות כמו שהן כתובות, והוא לא הופך את השיטות בברייתא הראשונה, ובברייתא של כתובה הוא פשוט, לפי דעתו, רבי יוסי לא מביא שם את דעתו כמו דעתו. זאת אומרת, דעתו כמו דעתו היא שבאמת הוא לא חושש שהבעל שילם. אז למה הוא מדבר כשהיא נשואה? הוא בא לדברי רבנן, תודו לי לפחות שהיא נשואה שלא חוששים שהוא שילם. טוב, עכשיו חוזרים אבל לאלה שמתרצים שכן הופכים את השיטות בברייתא הראשונה לגבי שטר חוב בין מלווה ללווה. ואמרנו שהיה תירוץ אחד להסביר שהופכים את השיטות, ואם ככה תשאל שיש סתירה בין דברי רבנן, התשובה היא שזה לא סתירה בין דברי רבנן, כי רק בברייתא הראשונה יש את דברי רבנן. הברייתא של כתובה כולה דעתו של רבי יוסי. עכשיו מביאה הגמרא את התירוץ של רבינה, שהוא אומר גם כן, את השיטות לגבי שטר חוב בין מלווה ללווה, דעת רבנן ורבי יוסי צריך להפוך, ולומר שרבי יוסי חושש לפיראון ולא יחזיר, ורבנן לא חוששים לפיראון ויחזיר. לעולם, היפוך כמה הייתה, תפוך באמת את הברייתא ההיא. וחכמים באמת אומרים, יחזיר למלווה והם לא חוששים לפיראון. ואם תשאל, רגע, כאן רואים שדעת רבנן, שלא מחזירים את הכתובה לאישה, אפילו שהם עדיין נשואים, למה לא? נראה לכאורה שהם סוברים שחוששים לפיראון. תמה דרבנן הכה, זה לא בגלל שהבעל טוען פרעתי וחוששים לפיראון, אלא בגלל סיבה אחרת. משום שהבעל טוען שאחר שנאבדה כתובה הראשונה, שעכשיו אתם מצאתם, אני כתבתי לה בגלל זה כתובה אחרת. עכשיו אם תתנו לה את הכתובה הזאת, היא תקווה ממני פעמיים. משום דרך הישינה לשתי כתובות, לכן לא מביאים לה את הכתובה הזאת. ורבי יוסי, שאומר שאם הם נשואים, חייבים להחזיר לה את הכתובה, לשתי כתובות הוא לא חי, שהוא לא חושש. גם אם הוא טוען שהוא נתן לה עוד כתובה, לא חוששים לדבריו. אמר רבי אלעזר, מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל, מחלוקת, כאן מחלוקת לא הכוונה שיש ויכוח בין חכמים, אלא יחלוקו, שכשמלווה ולווה באים לבית דין, כשהם מחזיקים יחד שטר, אז אפילו אם השטר הזה לא מקוים, שהחתימות שהעדים מעידים באמת מאושרות על ידי הדיינים, בכל זאת יחלוקו, שזה דעת רבן שמעון בן גמליאל, זה בששניהם תופסים בשווה בשטר. מה זאת אומרת? שטר יש לו שני חלקים. חלק העליון כתוב שם התורף. תורף היינו גילוי, גילויו של השטר, כתוב בחלק העליון. כתוב שם הזמן שבו ניתנה ההלוואה. כתוב שם מי המלווה, מי הלווה, כמה הייתה ההלוואה. והנוסח של השטר חוב. והחלק של סוף השטר, שם חוזרים וכותבים שוב את הפרטים. וכתוב שם שוב שהשם של המלווה והלווה והסכום, לא כתוב הזמן. זה ההבדל בין החלק העליון לחלק שלמטה, שלמעלה כתוב הזמן בתורף, ובחלק שלמטה שנקרא תופס לא כתוב זמן. אז אם שניהם מדוקים או בתופס או ששניהם מדוקים בתורף, הם יש להם אחיזה שווה, אז יחלוקו. כאן הגמרא מבארת הסבר חדש מה הכוונה יחלוקו. זה לא הכוונה ש... מה זאת אומרת? כתוב כאן שהמלווה נתן הלוואה ללווה של 1,000 זוז, אז בסדר, יחלוקו. אז במקום שישלם 1,000, ישלם רק 500. לא. פירוש מעניין. הגמרא מביאה כאן עכשיו שיחלוקו הכוונה בשווי של השטר הזה להימחר בשוק. באים אל בן אדם, שואלים אותו, אתה מוכן לקנות שטר רחוב שהלווה כתב למלווה? כן, אני מוכן, השאלה בכמה. תראה, כתוב כאן שהלווה חייב למלווה 1,000 זוז, וגם הנכסים שלו משועבדים. אם ככה, כן, אני מוכן לשלם על זה 200 זוז. אני מוכן לרוץ אחרי הלווה, לגבות ממנו. אבל אם לא כתוב שם שיעבוד, שהקרקעות של הלווה משועבדים לחוב, דהיינו שלא כתוב זמן, לא כתוב תאריך, אז אדם לא מוכן לשלם את אותו סכום. אדם מוכן לשלם, נאמר, 100 זוז. אם בדיוק הלווה יהיה לו כסף או קרקעות, הוא יוכל לגבות מהם. הוא לא יכול ללכת עכשיו לקרקעות שהיה ללווה בזמן שהוא לקח את ההלוואה, שהם כולם השתעבדו להלוואה שהוא לקח, כי הוא לקח הלוואה בשטר. נמצא ששטר שיש בו תאריך שווה להימחר ביותר מאשר שטר שאין בו תאריך, שאין בו זמן. וכאן יחלוקו, הכוונה שלוקחים את השטר הזה וחולקים. כמה הוא, כמה שהוא שווה להימחר בשוק, נאמר 200 זוז, 100 לזה, 100 לזה. זאת אומרת שאם המלווה והלווה מחזיקים בשטר, הלווה כשהוא מחזיר, משלם ב-100 זוז פחות למלווה. אבל זה דווקא כשהם שניהם מחזיקים בשטר בשווה. שניהם מחזיקים בטופס, שזה בסוף, שלא כתוב שם זמן. או ששניהם מדוקים בטורף, שזה ההתחלה. עיקר השטר שכתוב שם זמן. אז האחיזה של שניהם שווה, אז הם חולקים בשווה. אבל אם האחיזה לא שווה, אחד מחזיק יותר, שאחד אדוק רק בטופס, אחד מחזיק בחלק התחתון של השטר, ששם כתוב הטופס, שם כתוב שמות המלווה והלווה והסכום, והנוסח של השטר, שחוזרים עליו שוב פעם לקראת החתימות, אבל לא כתוב שם זמן, ואחד אדוק בטורף בחלק העליון של השטר, שם כתוב גם זמן, אז זה שתופס בטופס נוטל רק את הטופס, וזה שתופס בטורף נוטל את הטורף. והגמרא מעמידה שהפירוש הוא שנאמר למכור שטר חוב כזה בשוק של 1,000 זוז, זה תלוי אם יש כאן זמן בשטר ואפשר לגבות על פי הזמן הזה מהנכסים שהיו ללווה בזמן ההלוואה שהשתעבדו לחוב, אפילו שהוא מכר אותם לאחרים. אתה יכול לבוא עכשיו למישהו שקנה ממנו קרקע, מתי קנית את הקרקע? לפני התאריך שכתוב כאן בשטר או אחרי? אם זה אחרי, אז הקרקע הזאת היה עליה שיעבוד של החוב, ואתה צריך להביא לי עכשיו כעת את הקרקע הזאת, אם כעת הלווה אין לו קרקע אחרת ואין לו מאיפה לשלם. זאת אומרת שאדם מוכן לקנות כזה שטר במחיר יותר גבוה, כי הוא יוכל לגבות מקרקעות. הוא יוכל לגבות מהקרקעות שהיו משועבדים. עכשיו, כמו הדוגמה שהבאנו, שטר שאין עליו שיעבוד, נאמר זה 100 זוז למכור בשוק, ושטר שיש עליו שיעבוד, נאמר זה 200 זוז למכור בשוק. עכשיו, זה אוחז בטופס, אז אפשר למכור את החלק שלו רק ב-100 זוז, כי אין פה שיעבוד. זה אוחז בטורף, אפשר למכור את החלק שלו ב-200 זוז, כי יש כאן שיעבוד. אז מה עושים? קודם כל חולקים בטופס. 50-50. ואחר כך זה שיש לו את ה... הוא מחזיק בחלק של הטורף, הוא מקבל עוד 100 זוז. מקבל 150. את ההפרש בין מה שאפשר לקנות שטר עם שיעבוד לבין שטר בלי שיעבוד, מקבל זה שאוחז בטורף. ככה אומר רבי אלעזר. ורבי יוחנן מדבר על מקרה אחר. הוא מדבר על מקרה ש... זה בדיוק באמצע. שמחזיקים בדיוק באמצע. הטורף נמצא בין המקום שהלווה תופס לבין המקום שהמלווה תופס. לכן הוא אומר לעולם חולקים, המלווה והלווה שווה. כמו שהשטר הזה נמכר בשוק. שואלת הגמרא, הגמרא בתחילה הייתה סבורה שרבי יוחנן חולק על רבי אלעזר. מדבר על אותו מקרה, רק הוא חולק. מה, ואפילו אם אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בטורף, והתניא ברייתא, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, כל אחד נוטל לפי התפיסה ולא חולקים בשווה. לא צריכה. דבריו של רבי יוחנן, הוא לא חולק על רבי אלעזר. אלא, דקאי טורף במצאי. מדובר כאן שהטורף נמצא בדיוק באמצע, בין מקום תפיסת הלווה למלווה. אבל אם אחד אדוק בטופס והשני בטורף, באמת, רבי יוחנן מודה לרבי אלעזר. זאת אומרת, כל אחד כאן מדבר על מקרה אחר. רבי אלעזר מדבר כשאחד אוחז בתוקף והשני בטורף, ורבי יוחנן מדבר כשזה באמצע. הטורף נמצא באמצע, אז שניהם מחזיקים בו. ואם תשאל אם כן, היא הכי שהטורף באמצע, ואין אף אחד שהוא היחיד שתופס בו, מה אלה מהם רמה החידוש שחולקים בשווה? לא נצרכו, לא צריכה, לא נצרכו דבריו של רבי יוחנן, אלא באופן דמקרב, הטורף יותר קרוב לגבי צד של אחד מהם, אבל הוא לא אוחז בו, רק זה יותר קרוב אליו. זאת אומרת, מחזיקים בשתי הקצוות של השטר, ואחד מהם הטורף של השטר יותר קרוב אליו. מה עוד אתי, מתי היית אומר, מי שתופס בצד הקרוב לטורף, אמר לי, אומר לזה שתופס בטופס, שרק טופס, פלוג אחי, בוא נחלוק לרוחב, ואז הטורף יהיה רק אצלי. כמה שמלן רבי יוחנן שחולקים את הטורף בשווה. דאמר לזה שתופס בצד הרחוק, משיב, מה החזית לפלגת אחי? פלוג אחי, מה ראית לחלוק לרוחב? אולי נחלוק לאורך, ואז נחלק את התורף בינינו. אמר לי, רב אחא מדיפתי, הוא שאל את רבינה. לפי דעת רבי אלעזר, אנחנו כבר הסברנו, אבל הם בהתחלה לא הבינו, שהוא אומר, זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. הרי אי אפשר לגבות בשטר בלי תופס, כמו שאי אפשר לגבות בשטר בלי תורף, צריך את שני החלקים. ואם כן, למה לי? למה אחד יעדיף לזכות בתורף בלי התופס? מה, רק את החלק העליון של השטר בלי החלק התחתון? וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך? הוא צריך את הנייר בשביל לעטוף את פי הבקבוק? מה הוא יעשה עם התופס בלי התורף? או עם התורף בלי התופס? לכן משיב רבינה כמו שהסברנו, אמר לי, לא הכוונה שגוזרים את השטר וזה מקבל את התופס וזה מקבל את התורף, לא. אלא לדמי, לשווי של השטר, שהתורף שווה יותר מהתופס, כי בתורף כתוב גם הזמן שבו ניתנה הלוואה, ומאז והלאה הקרקעות של הלווה משועבדות לחוב. דאמר, זה שתופס בתורף, הוא אומר כך, אחי, שטר הדעית בזמן, כמה שווה? אני עכשיו הולך בשוק למכור שטר עם זמן מתי ניתנה הלוואה, כמה זה שווה? שווה יותר, כי הרי הנכסים משועבדים, כי יודעים ממתי הייתה הלוואה וממתי הנכסים השתעבדו. ודלת בזמן, ואם אין זמן, אין תאריך בשטר, כמה שווה? זה שווה פחות. כי הרי בשטר הדעית בזמן, בשטר שיש בו זמן, יש תאריך. גבי, ממשבדי, המלווה יכול לגבות אפילו מנכסים שהלווה מחר אחרי ההלוואה הזאת, כי הנכסים האלה משועבדים לחוב. ואידך, שטר שלא כתוב בו זמן, לא גבי ממשבדי, אי אפשר לגבות מנכסים של הלווה שהוא מחר אחרי ההלוואה. לכן, קודם כל חולקים בשווה. את הסכום שהשטר נמכר, אם אין בו זמן. לפי איך שתיארנו, את המאה חולקים בשווה, 50 לזה ו-50 לזה. נאמר שמוכרים את שטר בלי זמן, נאמר בשטר של 1,000, זוז, אדם מוכן לקנות את זה. ב-100, אם אין בו זמן, אז את המאה הזה חולקים ביניהם בשווה. ואחר כך יעיב לי היח דביני ביני. צריך להביא זה שמוחזק רק בתופס, צריך להביא את ההפרש. שהרי משטר שיש בו זמן, שיש בו שיעבוד, כמו שהבאנו דוגמה, נאמר נמכר ב-200, אז ההפרש בין 100 ל-200 זה ב-100, אז 100 הנוספים האלה צריך זה שמחזיק בתופס לתת לזה שמחזיק בתורף, כי הוא יש לו יותר אחיזה, יש לו אחיזה בתורף, והוא מקבל את ההפרש הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, דע לך שבכל המקומות שכתוב יחלוקו, זה לא הכוונה שבאמת מחלקים, אלא זה הכוונה לפי הערכה כמה זה נמכר בשוק. ויחלוק הוא נמי דאמרן, גם מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל, לחלק את השטר כשני מדוקים בו, זה לא הכוונה, כמו שהסברנו בהתחלה, שהמלווה והלווה מחזיקים בשטר, אז יחלוק הוא היינו שהלווה ישלם רק חצי. לא, אלא לדמי, הכוונה היא, מחלקים את השווי שכתוב בשטר, ולא את השטר עצמו. כמה שהשטר הזה שווה להימחר למישהו אחר. לא לתת את זה למלווה או ללווה. משקיע שרוצה לקנות את השטר מהמלווה, כמה משקיע יהיה מוכן לשלם למלווה על כזה שטר? ואת זה מחלקים ביניהם. כמו שאמרנו דוגמה, למשל, אם אין בזה שיעבוד אז זה 100 נאמר, אם זה שטר של 1,000, ואם יש בזה שיעבוד אז נאמר 200, אם זה שטר של 1,000. די לא תימה אחי, אם לא תפרש יחלוקו הכוונה בשווי של הדבר להימחר בשוק. אז אם כן, מה שלמדנו במשנה, שניים מוחזים בתלית, יחלוקו. אחי נמי דפלגי, מה אתה גוזר את התלית? הפסידוע, אתה הורס את התלית הזו? דוחה הגמרא, זה לא ראיה, הלא קשיה. מכאן אי אפשר להביא ראיה שבאמת זה יחלוקו הכוונה שלפי הערכה, כמה זה נמכר בשוק, אז את השווי הזה יחלקו ביניהם. כי את המשנה הזאת אפשר לפרש שבאמת גוזרים את התלית לשניים. ואם תשאל, אתה מפסיד את התלית? לא, אני לא מפסיד את התלית, אני גוזר את זה לשניים. וחזיה לקטנים, אני יכול להביא את זה, לעשות מזה שתי ציציות לילדים קטנים. מנסה הגמרא להוכיח הוכחה שנייה שיחלוקו הכוונה לשווי, כמה שזה להימחר בשוק. ועד אמר רבא, שאם הייתה התלית ששניהם אדוקים בה מוזהבת, מצופה זהב, חולקים בה בשווה. אחי נמי דפלגי לה, גם כאן תפרש שגוזרים את זה לשניים, כפשוטו, ההפסדו הרי, זה תלית יקרה, לא דרך להלביש בזה קטנים, אז מה, ילדים, אז מה, אתה תגזור את זה לשניים, זה סתם נפסד. גם על זה דוחה הגמרא, הלא קשיא דחזיא, חצי תלית כזאת ראויה לבני מלכים קטנים, שכן ראוי לתת להם תלית מזהב. אבל הגמרא מביאה את ההוכחה השלישית שהיא באמת נשארת, שיחלוקו הכוונה השווי. ועד אתנן, משנה אומרת, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, וכולי, כתוב שם יחלוקו. חולקים, אחי נמי דפלגילה, גם כאן תאמר שתחתוך את הבהמה לשניים, הרי הפסידו אותה בזה לגמרי. בישלם, אם זה בהמה טהורה, הם לא מפסידים, אפשר לשחוט את הבהמה, דחזיה לבשר, אפשר לחלק את בשרה לשניים. ויאכלו את הבשר, אלא בבהמה טמאה, אם יחלקו אותה לשניים, מה הפסדו, מפסידים אותה לגמרי? כי הרי אין בשרה כל כך שווה, מה אתה תעשה עם הבשר? אתה תיתן את זה לנוכרים, לכלב, זה, לא, זה כמעט לא שווה? אלא חייב להיות מה הכוונה היחלוק, הוא לדמי, כמה שווה חמור? 1,000 זוז, תחלק את זה לשניים, זה יקבל 500 וזה יקבל 500. אחר נעמי, גם הברייתא שדיברה על שטר מלווה שכתוב יחלוק, הוא הכוונה לדמי. מחלקים את השווי של השטר לשניים. עד כאן דף זין.